צהריים טובים, ברוכים הבאים ליום השלישי של ימי העיון. את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה, כלומר מי שנמצא באולם שמחות, שאנחנו מדברים גם לשם. אנחנו נעסוק גם היום, עסקנו אתמול בסוגיה אחרת, נעסוק גם היום בפרשיות של אהבה ושנאה. נעשה את זה היום בספר שמואל. נעסוק במערכת היחסים בין ארבע דמויות, שאול, יונתן, מיכל ודוד. החידוש הגדול בשיעור של היום שאין מקורות, כלומר יש מעט, אז אני פשוט אצטט אותם. הייתי אומר שהאדם העיקרי בשיעור הזה, כלומר הדמות העיקרית שאני רוצה לעסוק בה היא יונתן בן שאול, ולכן אנחנו נעסוק בו אחרון. נתחיל קודם כל מן הדמויות שמסביב. שוב, בדוד לא נעסוק כדוד. אנחנו מדברים על מערכת היחסים שאול דוד, מיכל דוד, יונתן דוד. ולפני שעסוק בכל דמות לחוד, אני רוצה להתמודד קודם עם השאלה, כלומר להציב קודם כדי את השאלה שאיתה אני רוצה שנתמודד, והיא אהבה או שנאה או משהו שעלול להיות קרוב לשנאה, חוסר אהבה, בואו נגדיר מילה יותר נקייה, שקיימת בין הדמויות האלה. אם אנחנו ניתן דוגמה מדוד, נעסוק היום כמובן בעיקר בספר שמואל א', אז כתוב באפקט את זין, פסוק כף א', ויבוא דוד אל שאול ויעמוד לפניו ויאהבהו מאוד. להביא את הפסוקים אחר כך, מה ששאול מעולה לדוד אחרי הדברים האלה, נטפל בזה עוד מעט, אבל נדמה לי שזה מוכר. פעמיים שהוא מטיל עליו את החנית, ומספר הפעמים שהוא מחליט להרוג אותו, וזה אחרי שכתוב ויאהבהו מאוד. מיכל, הרומן שם מתחיל מי הוא מיכל בת שאול אהבת הוא, נאמר על מיכל כלפי דוד. סיפור שמסתיים עצוב מאוד, כשדוד שב אל ביתו והיא אומרת לו, מה נכבד היום מלך ישראל, גלל עיני המהות עבדיו כהיגלות נגלות אחת הריקים, והוא עונה לה גם בצורה קשה, ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה. מתחיל טוב, נגמר לא טוב, מה קורה? אפילו הסיפור עם יונתן, בין יונתן לשאול, שאול ויונתן הנאהבים והנעימים, בדרך אנחנו עוברים פסוקים כמו מות תמות יונתן, אומר את זה שאול, כמו שאול שמטיל את חניתו על יונתן להקותו. מה קורה? ואפילו בין דוד ליונתן, שזה אצלנו אהבה שנחשבת ביטוי לכל האהבות, איזו היא אהבה שאינה תלויה בדבר, זו אהבה דוד ויונתן, אנחנו נראה עד כמה האהבה הזאת גם כוללת בתוכה לא רק הרים אלא גם עמקים, ואיך המעבר הזה ומחמת מה הוא קורה, זאת תהיה שאלה שאנחנו נעמוד עליה. כאמור, ליונתן נגיע בסוף. אני רוצה לגעת קודם כל בשאול ודוד. מה טיב מערכת היחסים אליהם? שמואל אומר לשאול דבר קשה, וזה במלחמת עמלק. נדמה לי אפילו שאין צורך לפתוח, חבל שתתפתפו יותר מדי, אני כל הזמן ארוץ. ושם נאמר, ויסוב שמואל ללכת ויחזק מכנף בעילו ויקרא. מי שרוצה, מי שמתעקש לפתוח, זה שמואל א' ת' ו', ואני עכשיו בפסוק כ"ח. ויאמר אליו שמואל, קרא אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממך. פסוק קשה, שבגללו סופרים היום, גם מבקרים, טענו ששמואל רודף את שאול, אולי מקנאה, כן, שהרי שמואל רצה לשים את בניו שופטים בישראל, והנה בא ואמר לו, אתה זקנת, עזבת ובניך לא הלכו בדרכיך. שימה לנו מלך לשופטנו. אנחנו יודעים שהדבר היה רע בעיני שמואל, בסופו של דבר הוא ממנה את שאול, אבל ממנה את שאול, בואו נגיד, הכרנו, היינו בסרטים האלה כמה פעמים, מי שזוכר את מערכת היחסים בין דוד בן גוריון למשה שרת, ואחר כך דוד בן גוריון ללוי אשכול, המבוגרים פה עוד זוכרים שפעם היו שמות כאלה, בתקופת הפלוזויקון, או אני לא יודע מתי, באחת התקופות הגיאולוגיות היו פעם אנשים כאלה, והכרנו דברים כאלה, כלומר של אנשים שאומרים, טוב, אתם לא רוצים, תיקחו מישהו אחר במקומי, בסדר, אבל יום אחר כך מתחילים לרדוף אותו, ונוצר איזה מין דימוי כזה גם על שמואל ביחס לשאול, שהוא אמנם ממנה אותו, אבל יום אחר כך מתחיל לרדוף אותו עד יום מותו בייסורים. מבטא את זה במידה לא קטנה גם שאול צ'רניחובסקי בשירו בעין דור וכולי. הדברים האלה הם כמובן כולם מבחינת הסמי להזכיר, גם מבחינה אמונית וגם מבחינה אינטלקטואלית. זה איננו נכון. ואני רוצה באמת לגוע בפסוק הזה של קרא השם את ממלכות ישראל מעליך ונתנה לרעך הטוב ממך כתחילת העניין. ולומר, גם אחרי שהקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, וזה הדבר שקיים בכל מקום, גם אחרי שהקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, עדיין יש הרבה מקום לבחירה חופשית איך הגזירה הזאת בסופו של דבר תתממש. איך הגזירה הזאת תתממש. אתן בתור דוגמה שלא כך קשורה אלינו, קשורה קצת יותר לימי החורבן שאנחנו עוסקים בהם, אני קורא בירמיהו פרק כ"ה, שם נאמר, אין כל כך צורך לפתוח, ושם אומר, ולא שמעתם אליי, נאום אדוני למען הכיסני במעשה ידיכם לרע לכם, 23 שנים אני מזהיר אתכם לא לעבוד אלילים, לכן כה אמר אדוני צבאות יאנה שלא שמעתם את דבריי, הנני שולח, אני קורא פרק כ"ה פסוק ח', הנני שולח ולקחתי את כל משפחות צפון ונאום אדוני ולנבוכדרצר מלך בבל עבדי ואביותים על הארץ הזאת ועל יושביה ועל כל הגויים אלה סביב והחרמתים וסבתים לשמה ולשרוקה ולחורבות עולם ועבדים הם כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה כל רחי ואורנר והייתה כל הארץ הזאת לחורבה לשמה ועבדו הגויים אלה את מלך בבל 70 שנה. נורא ואיום. זה נאמר בימי יהויקים. אחרי יהויקים היה יהויכין, אחרי יהויכין היה צדקיהו, בימי צדקיהו נאמר, על ימי צדקיהו, לקראת עלייתו, הנה, אני קורא פרק כ"ג פסוק ה', הפרקים כאן לא כסדרם, הנה ימים באים נאום אדוני והקימותי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ, בימיו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח וזה שמו שיקראו אדוני צדקנו, כלומר צדקיהו. נזכיר ששמו של צדקיהו היה בהתחלה מתניה. איך זה מסתדר? הרי נאמר שבמשך 70 שנה יעבדו את מלך בבל והארץ תהיה לשמה ולשרקה ולחורבות עולם. והנה כתוב כאן שימלוך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ, וזה לא תוך 70 שנה, זה תוך 7 שנים מאז שנאמרה הנבואה הקודמת. איך זה יכול להיות? אני בדרך כלל רואה בפסוקים כאלה סתירה. ואז כסתירה אני מגדיר אותם כשני כתובים המכחישים זה את זה. מה אנחנו עושים בשני כתובים המכחישים זה את זה? עד שיבוא הכתוב השלישי ויחיה ביניהם. אומר לנו הכתוב באיכה, גם כן ירמיהו, רוח אפינו, הוא מדבר על צדקיהו, רוח אפינו משיח השם, קורא לו משיח, נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. כלומר, יכול להיות שמלך בבל ישלוט כאן 70 שנה. יכול להיות. ועדיין תהיה מלכות ישראל תחתיו, כמו שהיה בתקיפת שיבת ציון. בואו נגיד, הרעיון הזה של גלו, של 70 שנות שלטון בבלי, אפשר לחיות עם זה. זה לא טוב. זה עדיין לא אומר חורבן גמור. עדיין היה המון מקום לבחירה חופשית. גם 40 שנות מדבר היה המון מקום לבחירה חופשית בתוכם. איך זה יראה? יהיה עמוד הענן, לא יהיה עמוד הענן, יהיו להם ענני כבוד מכל הצדדים, לא יהיו להם ענני כבוד, תשרה שכינה, לא תשרה שכינה, ירד מן, לא ירד מן, מה יהיה טעמו של המן, כמה מן ירד, האם יהיו מים, האם לא יהיו מים, המון תלוי בבחירה חופשית. אפילו פסוק קשה, כמו קרא השם את ממלכות ישראל מעליך, ונתנה לרעך הטוב ממכה, אנחנו כבר מכירים את ספר שמואל, אנחנו מסתכלים כבר הלאה, מה אנחנו מוצאים שם? את שאול מת עם כל בניו, עם שלושת בניו על הגליבוע, את הפלישתים שחותכים את ראשו, שתולים אותו בחומת בית שן ושם הוא תלוי, אחר כך מעבירים אותו לשריפה ביבש גלעד. נורא מהיום. אתה שואל את עצמך את הכל לשם על מלחמת המלאק, טוב, החטא שם היה כבד, לא נבוא לתאר אותו עכשיו, אבל זה נראה נורא והיום. אבל זה לא תמון במילים קרא השם את ממלכות ישראל, מעליך ונתנה לרעך הטוב ממכה, ומזה אני רוצה להתחיל. איך יכול להתפרש הפסוק הנורא והיום, קרא השם את ממלכות ישראל, מעליך ונתנה לרעך הטוב ממכה? אני אגיד לך, יום אחד יצמח דוד, ודוד יגיע אל ביתו של שאול, וישא את ביתו, שאוהבת אותו, את מיכל, לאישה. ומי שירש את המלכות, שאול ימשיך עד יום מותו להיות מלך. אף אחד לא אמר לו שמדיחים אותו מן המלכות. ימשיך עד יום מותו להיות מלך. ואחריו, במקום שימשיך אותו בנו, ימשיך אותו חתנו. ישיבת פונוביץ' כבר אמרנו. כן? קוראים דברים כאלה. לא כל דבר צריך להביא להתפלגות של ישיבה בשאלה מי יהיה, אם יהיה הבן או יהיה החתן. אז במקום שיונתן יהיה המלך, מיכל תהיה המלכה. בסופו של דבר, הנכדים של שאול ימשיכו את המלכות. ודוד אוהב את שאול, ונאמן לו, והולך יחד איתו, והכל טוב, הכל יכול להיגמר היטב בתוך המשפחה. זה לא היה חייב להיות כל כך גרוע. על פניו נראה מתוך כל ההמשך שזה באמת מה ששמואל התכוון. ואכן דוד מתגלגל לתוך ביתו של שאול, נושא את ביתו. הדברים אחר כך בבחירתו החופשית של שאול מתגלגלים בצורה אחרת ומתגלגלים עד מותו ומות שלושת בניו, מות בנים אחרים שם בפרשת הגבעונים, מיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה, איש בושת נרצח. הכל מתגלגל מאותה נקודה ששאול לא הסכים לקבל את הדין ונאבק כל ימיו נגד קיום הנבואה. מעין חטא המעפילים כזה, שהופך גזירת 40 שנה, שיכלה להיות סבירה, באמת יכלה להיות סבירה, תראו את כל אגדות חז"ל, על יכולת להיות במדבר תחת ענני כבוד ואימן ועם באר מים והכל. יותר טוב להגיע לארץ ישראל, אבל זה יכול היה להיות סביר. זה לא היה חייב להגיע אליו, היה נחכה, והיה ריבך, והיה כלך את המן אשר לא ידעת, אבל לא ידעו נבודך. זה לא היה חייב להיות כך. הכל עדיין עניין של בחירה חופשית, שממשיכה גם אחרי שנגזרה גזרה. מה קרה שם? בואו נראה. אנחנו מוצאים באמת עונש מאוד קשה על שאול, שהופך אותו בעינינו להיות לנרדף, וכאן אולי באמת כדאי שנסתכל, כתוב בפרק תז'יין, פסוק י' ד' ורוח אדוני שר המעים שאול וביעתתו רוח רעה מאת אדוני. כלומר, שאול כבר עושה לנו רושם שנרדף, הקדוש ברוך הוא מתעלל בו, הוא ממלא אותו ברוח רעה. מה המשמעות של רוח השם של שר המעים שאול? זה ללא ספק קשור למה שנאמר שני פסוקים קודם. מה נאמר? נתחיל פסוק י' ב' וישלח ויביאהו, זה דוד, והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי, ויאמר אדוני קום משחהו כי זהו, משיכת דוד. ויקח שמואל את קרן השמן וימשך אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח אדוני אל דוד מהיום הוא ומעלה, ויקום שמואל מלך הרמתה, ורוח השם שר המעים שאול. כלומר, מדוע שר הרוח השם מעים שאול? ושהיא צלחה את דוד. משל למה הדבר דומה? כולנו יודעים את, על יעקב אבינו. כן, ויקרא יעקב סמלותיו, היה שמשק במותניו, והתאבל על בנו ימים רבים, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם, ויאמר כי ירד בני אבל שאולה, ויאבק אותו אביו. ולא מתנחם, ואינו מתנחם, ואינו מתנחם. מדוע אינו מתנחם? לא, הוא איבד לא רק את יוסף. גם רוח השם שרה מעליו. הרי כשהם מודיעים לו שיוסף חי, מה כתוב? ותחי רוח יעקב אביה. רוח השם שרה מעל יעקב. ובכל המדרשים מופיע שהוא היה בטוח שהוא רואה פני גיהינום, מובטח אני שאם אין אחד מבני מת, אני רואה פני גיהינום, הבין שהקדוש ברוך הוא שר מעליו. יכול להיות שהוא הבין שמה שקרה ליוסף זה אחריותו. הוא הרי שלח ילד בן 17, אכלה אותו חיה בדרך. איך עשית כזה דבר? יוסף אמור להיות בכיר בניך, הנה כשיוסף מת, רוח השם שרה מעליך. מדוע באמת רוח השם שרה מעליו? הפסוקים הבאים, אני מדלג על הפרק על יהודה, ויוסף הורד מצרימה וכו', ויהי השם את יוסף. וירא אדוניו כי השם איתו, רוח השם פשוט גלתה יחד עם יוסף למצרים, לכן היא לא נותרה אצל יעקב. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, אומרים חז"ל, יצא צדיק מן העיר, פנה זיבה, פנה הודעה, פרה, פנה הדרה, מקשים כל העולם, למה פנה זיבה של באר שבע, הרי יצחק עדיין קיים שם. אבל זיבה והודעה והדרה של העיר זה רוח השם. ורוח השם, וזה הפלא הגדול, עברה עם יעקב, מלאכי ארץ ישראל עלו למעלה, מלאכי חוץ לארץ ירדו לרבותו, הקדוש ברוך הוא יורד עם יעקב לחרן. אז פנה זיבה, פנה הודעה, פנה הדרה, פנה הודעה והדרה של באר שבע, למרות שיש שם יהודי צדיק. אבל רוח השם עברה עם יעקב, והיא רק אצלו. גם כאן, ברגע שנמשך דוד, רוח השם עוברת לדוד. שאול נותר, רוח השם שרה מעליו. ממילא, רוח רע זה פועל יוצא, נדבר על זה עוד מעט, מה משמעה של רוח רע. אבל רוח השם שרה מעליו, מה אתם מציעים לשאול לעשות? בואו נלך למדרש חז"ל. לא כאן. ותחי רוח יעקב אביהם. הרוח חוזרת. מתי הרוח חוזרת? כשהוא שומע שיוסף חי. הוא מתחיל להתחבר עם יוסף. איך הוא מתחבר עם יוסף? הוא כאן ויוסף שם. יש לנו מדרש חז"ל. ודאי יודעים. ומה הוא? מה? לא שמעתי. שרח בת אשר מנגנת בכינור. נכון? יש מי שלא מכיר את המדרש, שרח בת אשר מנגנת בכינור, ותחי רוח יעקב אביהם. איך רוח השם תחזור אל שאול? בואו נראה כאן. ואני מעריך שזה הפסוק, לא היחיד, אבל שחז"ל לקחו ממנו השראה לסיפור לשרח בת אשר שמנגנת בכינור לפני יעקב. אני רואה על הפנים שלא מוכר המדרש הזה, אבל בסדר. בואו נראה, כתוב בהמשך, פסוק י"ח, ויען אחד מהנערים, אנחנו בפרק ט"ז, ויען אחד מהנערים ויאמר הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי יודע נגן וגיבור חיל וכולי, ויבוא אל דוד, דילגתי לפסוק כ"א, ויעמוד לפניו ויעבר מאוד ויהי לו נושא כלים. ואז מופיע, דילגתי פסוק, והיה ביות רוח אלוהים אל שאול, ולקח דוד את הכינור וניגן בידו ורווח לשאול וטוב לו ושרה מעליו הרוח הרעה. עד כמה יכולים כלי נגינה להביא את רוח השם? אנחנו מכירים מהכותרות של פרקי תהילים. כן, למנצח בנגינות מזמור שיר, למנצח על השמינית מזמור שיר וכולי. מנצח, שמינית, נגינות, אני יכול להביא את כל הפסוקים. הדרך שתשרה רוח השם, זה מופיע גם אצל אלישע, דרך נגינה, אבל ודאי שנגינה לא מייצרת את רוח השם. היא יכולה להעביר את רוח השם מהמנגן אל שומע הנגינה. הם מתחברים דרך הנגינה. הנגינה מהווה השיח ביניהם, וכך רוח השם עפפת את שניהם. רוח השם שורה על יוסף. יוסף מתחבר אל יעקב, ובואו נגמר דרך הניגון, אז אותה רוח השם שעל יוסף שורה גם על יעקב. ותחי רוח יעקב אביה. כשיעקב פוגש את יוסף, חז"ל אומרים שהוא לא נשק אותו ולא חיבק אותו, אלא רק יוסף נשק וחיבק אותו. למה? כי יעקב אבינו מה עשה? היה קורא את שמה. משום שהוא התחבר שם לא רק עם יוסף, הוא התחבר קודם כל גם עם רוח השם. אז דבר ראשון הוא אמר שהוא למלאכם, לקדוש ברוך הוא, רק אחר כך ליוסף. אמר שמה ישראל. גם כאן רוח השם יכלה לחזור אל שאול. כששאול, כעבור כמה פסוקים, אחרי שהוא מתחיל לקנה, מניף את החנית כדי לפגוע בדוד, שרה מעליו רוח השם מחדש. חל ניתוק בין השניים. זה קרה ממש בשעת הנגינה. בואו נראה שם את הסיפור. מופיע לנו בפרק י"ח, פסוק י', נתחיל אולי פסוק ח', ויחר לשאול מאוד וירא בעיניו הדבר הזה, ויאמר נתנו לדוד רבבות ולי נתנו אלפים ועוד לא אך המלוכה. שוב שיר נגינה, אבל במובן השלילי, אולי נדבר עליהם. ויהי שאול עוין את דוד ביום ההוא והלאה. ויהי ממחרת ותצלח רוח אלוהים רעה אל שאול ויתנבא בתוך הבית, ודוד מנגן בידו כיום ויום והחנית ביד שאול, ויותר שאול את החנית ויום הרכב את דוד ובקיר, ויסוב דוד מפניו פעמיים. כך הוא ניתק. כך הנגינה שהפכה להיות כתירוץ כדי להקות את דוד, לא יכולה להביא את רוח השם מדוד אל שאול. כאן חל הניתוק ומבעט את אותו רוח רע. מה משמע של רוח רע? ויסוף דוד מפניו מהמים, וירא שאול מלפני השם, כי היה, וירא שאול מלפני דוד, כי היה אדוני אמו ומאם שאול שר. שוב, אמרנו, רוח השם ששרה משאול, רוח השם שאופפת את דוד, כאן אנחנו רק מבינים את המשמעות, מה המשמע של רוח השם. רוח השם בדרך כלל מתפרשת אצלנו כרוח נבואה, כאן זאת לא הכוונה. כאן אנחנו בעצם בהמשכו של ספר שופטים. מהי רוח השם בספר שופטים תמיד? רוח גבורה. גם הרמב״ם כשמונה את מעלות הנבואה, מונה במעלה הראשונה מתוך 11 את רוח הגבורה. נגיד, ותהי על יפתח רוח השם, ויעבור את הגלעד, ויעבור את מצפה גלעד, ומצפה גלעד דבר בני עמון, ותצלח רוח השם אל שמשון, כשהוא משסע את האריה. רוח השם יכולה להתפרש כרוח גבורה. כאומץ לב, כיכולת לעשות דבר גדול, דבר אידיאליסטי גדול. ניתן להראות את זה גם בנביאים, אני אקרא, אל תפתחו. כל הזמן אני אומר, אל תפתחו, אבל כשאני קורא פסוק אחד, חבל על האצבעות שלכם, הם עוד יעבדו קשה היום. אבל אני קורא את מה שאומר הנביא מיכה, ואולם אנוכי מלאתי כוח את רוח אדוני, ומשפט וגבורה, להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו. מיכה פרק ג' פסוק ח'. כן, מדבר שם הנביא שהוא צריך כוח, משפט וגבורה. מי שמכיר את הסיפור הזה ממקומות אחרים, מיכה הועמד למשפט על נבואתו זו וכמעט נידון למוות. ויותר נכון, נידון למוות וחננו אותו. כלומר, היה צורך בהרבה משפט וגבורה. כדי להינבא, אנחנו מדברים על רוח גבורה. ואז, מה כתוב אצלנו בפסוקים? ורוח השם שרה מאם שאול, סליחה, וירא שאול מלפני דוד, כי היה אדוני אמו ומאם שאול שרה. ובכן, מהי רוח רעה שמבעטת אותו? אם רוח השם שרה מעליו ומבעט אותו רוח רעה, מהי רוח רעה? פחד. אם רוח השם היא גבורה, אז הרוח הרעה הנגדית היא פחד. שאול מפחד. זה קורה לו כל הזמן. מי שיבדוק את סיפור שאול וגוליאת, דוד וגוליאת. הרי מי שהיה צריך להילחם בגוליאת זה כמובן שאול. למה בחרו מלך משכמו ומעלה גבוה מכל העם? יצחק שמיר, זיכרונו לברכה, דוד מגוריון. יכלו להיות ראשי ממשלה גם בלי להיות משכמם ומעלה גבוהים מכל העם. יהוד ברק, אין, כלומר, לא, אין שום קשר בין גובהו של האיש לכישורים שלו למלוך. אצלנו זה נכון. כי אנחנו חיים עם טילים ועם רובים. אבל בימים שבהם צריכים להתמודד בקרב ביניים נגד ענקי פלישתים, אז את מי צריכים לבחור להיות מלך? את מי שמשכמו ומעלה גבוה מכל העם. אבל שאול פחד. למה הוא פחד? רוח השם שר מאם. הפחד שאופף את שאול מלווה את כל יחסיו עם דוד, וכאן אני רוצה לומר על שאול מילה אחת של סנגוריה, קצת סנגוריה על שאול, אבל אני אומר, זה עדיין בגדר לכאורה. הרדיפות של שאול אחרי דוד, בתחילתם ועד סופם, שנראות מכוח קנאה ושנאה ודברים קשים מאוד, מגיע עד הריגת נוב עיר הכהנים. ננסה לראות את זה קצת מזווית אחרת, נפתח בפרק כ"ד. פרק כ"ד מספר לנו את הסיפור במערת עין גדי, כשדוד קוראת את המעיל של שאול. אני מתאר לעצמי שהסיפור מוכר, ואז כששאול יוצא מהמערה, נאמר בפרק כ"ד פסוק ח', ויקום דוד אחריכן, ויצא מהמערה ויקרא אחרי שאול לאמור, אדוני המלך, ויבד שאול אחריו, ויקוט דוד אפיים ארצה וישלחו. ויאמר דוד לשאול, למה תשמע את דברי האדם לאמור, הנה דוד מבקש רעתך. הנה היום הזה ראו עיניך, את אשר נתנך אדוני היום בידי במערה, ואמר להורגך ותחוס עליך, ואמר לו אשלח ידי באדוני כי משיח אדוני הוא, ואביא ראה גם ראה את כנף מעילך בידי, כי בחורתי את כנף מעילך ולא הרגתיך, עדה וראה כי אין בידי רעה ופשע ולא חטאתי לך, ואתה צודה את נפשי לרעה. ישפוט אדוני בידי ובינך ונקמני אדוני ממך וידי לא תהיה בך. וכולי. פסוק תזיין. ויהי כחלות דוד לדבר את הדברים האלה לשאול, ויאמר שאול, הכלך זה בני דוד? וישא שאול קולו ויבק. ויאמר אל דוד, צדיק אתה ממני, כי אתה גמלתני הטובה, ואני גמלתיך הרעה, ואתה הגעת היום את אשר עשית איתי טובה, את אשר סגרני אדוני בידך, ולא הרגתני, וכי ימצא איש אותו יבוא בשבילך בדרך טובה, ואדוני ישלמך טובה תחת היום הזה, אשר עשית לי. ואתה הנה ידעתי, כי מלוך תמלוך, וקמה בידך ממלכת ישראל, ואתה ישב עלי באדוני, תחית את זכי אחריי, ותשמיד את שמי מבית אבי, וישבה דוד לשאול, וילך שאול לביתו, ודוד ואנשיו עלו על המצודה. מהנחן ששאול לא מעמיד פה פנים ולא עושה הצגות, ואין שום סיבה לומר את זה. אנחנו מגלים מהפרק הזה ששאול באמת פחד מדוד. שדוד הולך להשמיד אותו ואת כל בית אביו, וכשהוא נוכח שזה לא נכון בפרשת הבגד שמונף שם, שדוד יכול היה להרוג אותו ולא, הוא אומר, מה באמת? אוי ואבוי. ורק, ואם אתה רק מבטיח לי שלא תשמיד את שמי ממשפחתי מבית אבי ולא תהרוג את כל משפחתי, אז ודאי שאתה בני וכולי, הכל חזה בני דוד. הוא פחד. פעולות שלו נבעו קודם כל מפחד. אמרתי זאת סנגוריה לכאורה. משום שגם פחד הוא דבר נשלט. אני לא מתכוון שאדם צריך להיות אמיץ. אני מתכוון שפחד נובע מנרטיב. איך הוא מנרטיב? איך אדם מצייר לעצמו את דמותו של דוד, ואיך אדם מדמיין לעצמו כל הזמן, הנה דוד שרוצה לרשת אותי ורוצה להרוג אותי ורוצה להרוג את כל המשפחה שלי. דוד לא היה כזה. אבל שאול, ברגע שפעם אחת קינה בדוד, הוא פעמיים קינה בו, והטיל עליו את החנית, שרה מעליו רוח השם שבאה לו דרך דוד, ביתה אותו רוח רעה, פחד הוא דבר שניתן לשלוט עליו, לא תמיד אדם רוצה לשלוט עליו. לפעמים אדם שר את השיר ולא לפחד מן הפחד, אני חושב שזה לא שיר נכון. וצריכים לפחד מן הפחד. ופחד הוא דבר לא טוב. אדם צריך לקחת אחריות ולדעת בכל מציאות איך להתנהג. אבל בואו נגיד, יש כאן סניגוריה. לפחות עד השלב הזה. שאול פחד מדוד. ניתן היה לצייר את דמותו של דוד כדמות של בוגד ושל מושחת ושרק רוצה להרע לממלכה וניתן להרע לשאול. ניתן היה לצייר כזה. כששאול, אני לוקח כדוגמה, הולך להרוג את כל נוב עיר הכהנים. בואו ניקח את הסיפור הזה בהפוך על הפוך וננסה לראות אותו מנקודת מבטו של שאול. דוד לקח מנוב עיר הכהנים, הוא ביקש חרב ולאחימלך. הכהן הגדול לא הייתה חרב, אז הוא נתן לו לתומו את חרב גוליאת. חרב גוליאת הייתה הוצאה מלכותי. ראשון במעלה, דגל, תזכירו לי, מה דוד עשה עם חרב גוליאת? הוא עורק אל אחיש מלך גת, ברור שמה התשלום שהוא נותן לו כדי לקבל חסות? הוא אומר, החזרתי לך את החרב. הוא עושה זה ביושו. אבל ננסה להבין את המשמעות. במושגים שלנו. לקחת את הדגל שנמצא בבית הנשיא, ולהעביר אותו, בואו נגיד, אני לא יודע למי, לאסד או למי שם במצרים, כבר שכחתי, או לכל מיני כאלה. ניתן לתאר את דוד בצורה איומה, לא להבין את הייאוש שלו, לא להבין את הבעיות שהוא ניצב לפניהם, לא להבין את מלחמת ההישרדות שלו, ואז להגיד, הנה, זה הבוגד, זה מי שרוצה להרוג אותי. וזה גורם לשאול לעשות את כל התועבות האלה. כל זה עד הסיפור שקראנו כאן של המערה בעין גדי. אחרי שדוד נוכח, יש עוד סיפור אחד מאוד דומה. וזה הסיפור בגבעת החכילה. ששאול רודף אחרי דוד לגבעת החכילה, והוא לוקח שם את החנית ואת ספחת המים. מה ההבדל בין שני הסיפורים? אני יודע הבדל אחד. שהסיפור שהוא רדף אחריו למערה בעין גדי, זה הפעם הראשונה, והסיפור בגבעת החכילה זאת הפעם השנייה. וזה הבדל עצום. כי את הפעם השנייה אתה כבר עשית כשאתה ידעת שדוד לא רודף אחריך. והוא עשה את זה בגלל מלשינות של אנשי זיף, יעוין בספר תהילים, איך ספר תהילים שופט על כך את אנשי זיף לרע. פרק נ"ד. לא חשוב כרגע. שם באמת שאול התפתה לרדוף אחרי דוד, ושם חל ביניהם נתק גמור כבר. עד ליום מותו של שאול. כי שם שאול אשם, שם הוא פשוט נתפתה למסיתים. אמרו לו, יש לך הזדמנות לתפוס את דוד. אבל עד שם הוא פשוט פוחד ממנו. וזה מכתיב את כל מערכת היחסים שלהם, שהייתה בנויה לו פעם ולא פעמיים על אהבה. הדברים מתחברים בסופו של דבר בקינת שאול. כשדוד סופד לשאול, כשדוד הולך הוא מוציא את עצמות שאול מתחת האשל ביבש גלעד וקובר אותם בנחלת אבותיו. אתמול דיברנו על החמצות בחיים שאהבה שאחרי מיתה מכפרת אותם. שם בקבורה של עצמות שאול בקבר בצלע בקבר קיש דוד אביו, שם איפשהו החוט הזה שניתק, שנקשר בחזרה, החוט שניתק מרגע שדוד לקח, ברגע ששאול לקח את דוד כבנו, מה שקראנו וכתוב שאהב אותו מאוד והתייחס אליו כבנו, שם בקבורה דברים בסופו של דבר חוזרים על עצמם, משלימים את החסר. לא נוכל להאריך בזה יותר אם אנחנו רוצים להגיע גם לאישים אחרים. אני חוזר לחידה הגדולה של יחסי דוד ומיכל. שני סיפורים שדומה שהמקרא מחבר לנו אותם בכוונה. אני לא אגיד לכם איזה פסוק, אתם תצטרכו לנחש. ובכן, הסיפור מספר לנו כמובן בא להתחתן במלך, וכתוב שם, ויאמר שאול לדוד, זה פרק י"ח, פסוק י"ז, הנה ביתי הגדולה מהרה, ואותה אתן לך לאישה. בסופו של דבר, פסוק י"ט כתוב, ויהי בעת את מהרה בת שאול לדוד, והיא ניתנה לאדריאלה מחולתי לאישה. ותאהב מיכל בת שאול לדוד, ויגידו לשאול וישר הדבר בעיניו. אהבתה של מיכל אל דוד באה לידי ביטוי בפרק י"ט, פסוק י"א, וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשמרו ולעמיתו בבוקר, ותגד לדוד מיכל אשתו לאמור, אם אינך ממלאת את נפשך הלילה מחר אתה מומת. ותורד מיכל לדוד בעד החלון, וילך ויברח וימלט. ותיקח מיכל את התרפים ותשם אל המיטה ואת כביר העיזים, שמה מרעשתה ותכס בבגד. איזה מסירות נפש, ואיך היא מצילה אותו, וממלטת אותו, ומצילה את חייו. הנה אנחנו מגיעים לשמואל ב', פרק ו'. פסוק ת' ז', נתחיל פסוק ת' ו', ודוד וכל בית ישראל מעלים את אהרון אדוני בתרועה ובקול שופר, והיה אהרון אדוני בעיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון. ותה את המלך דוד מפרסס ומחרקר לפני אדוני ותיבס לו בליבה. ואז אני עובר לפסוק כף, וישוב דוד לברך את ביתו, את ביתו זו אשתו, זה ברור כאן. וישוב דוד לברך את ביתו, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד, ותאמר מה נכבד היום מלך ישראל שנגלה היום לעיני אמות עבדיו, כי יגלות נגלות אחד הריקים. ויאמר דוד אל מיכל לפני אדוני אשר בחר בי מהאוויר ומכל ביתו לצוות אותי נגיד על עם אדוני על ישראל ושיחקתי לפני אדוני. ומקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בין האמרות אשר אמרתי מה מכבד, ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה. יש איזשהו ביטוי משותף, נכון? בעד החלון, בשני המקומות. איך אנחנו מגיעים מכזאת אהבה לאיזה מין כזה ניכור? אגב, ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה, אני נוטה להבין את זה לא כעונש של עקרות מאת השם, אלא לא היה לה ילד עד יום מותה, בגלל שהוא ניתק איתה את היחסים. הוא לקח את בת שבע במקומה. בנה הוא זה שאמור היה להיות מלך. וזוהי הסיבה שבאמת הוא נדחה מלהקים את המקדש. שנתן אומר לו, כל עוד אין לך בית, אתה לא יכול לבנות בית להשם. רק אחרי שתבנה לך בית, הוא יבנה בית לשמי. ודוד ניצב פה בלי אישה. אולי הוא לא גירש אותה בגט, אבל היא כבר לא אשתו. מה קרה פה? איך דבר כזה קרה? מובן, אנחנו צריכים ללכת לכמה אירועים לפני כן. נפתח בפרק הו, אנחנו נדפדף היום הרבה. אנחנו רואים פסוק פה, פסוק שם. לקחנו איזה ציר שאין לו מוקד ברור. שמואל א', 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 הגעתי במקרה לשמואל א'. אני היום רק בשמואל א'. אם אני לא אומר את שמואל א', אם יהיה נחמיה, אני אגיד נחמיה, אבל אני לא אגיד. כן? ובכן, שמואל א'. פרק, תהיתי, עדיין פרק כ"ה פסוק מ"ד, הפסוק האחרון. ושאול נתן את מיכל ביתו אשת דוד לפלטי בן לאיש אשר מגלים. כמובן, שאלה גדולה, מה קורה פה? אבל הסיפור הזה ממשיך. שוב טעיתי, אני מתכוון, עדיין אני צריך שמואל ב', אז סליחה, עכשיו אני בשמואל ב', ושם אנחנו מוצאים פרק ג' פסוק י' ב', וישלח אבני המלאכים אל דוד תחתיו לאמור, למי ארץ לאמור, קורתיו וריתך איתי, והנה ידי עמך להסב אליך את כל ישראל. ברית בין אבנר לבין דוד. ויאמר, טוב, אני אכרות איתך ברית, אך דבר אחד אנוכי שואל מאיתך לאמור, לא תראה את פניי, כי אם לפני ויאך את מיכל בת שאול, בבואך לראות את פניי. וישלח דוד מלאכים אל ישבוש את בן שאול לאמור, תנה את אשתי מיכל, אשר הרסתי לי במערה עולות פלישתים. וישלח ישבושת ויקחה מי עם איש מי עם פלטי בן לאיש, מי עם פלטי אל בן לאיש. וילך איתה אישה הלוך ובכוח אחרי עד בחורים, ויאמר אליו אבנר לך שוב וישוב. סיפור נורא. מדבר פה על אישה אחת עם שני גברים. משהו טוב לא יכול לצאת מזה. אבל מיכל הייתה אשתו של דוד, לפחות מאורסת לו. כנראה גם מעבר לזה, לא בדיוק ברור בפסוקים. שאול נותן אותה לפלטי בן לאיש, מה זה? יש את איש. כאן בא דוד לקחת אותה בחזרה, בעלה לא רוצה לתת אותה, בוכה. ודומה שההמשך בפרק שקראנו מקודם על מה שקרה בהעלאת ארון השם. מיכל הגיע לפלטי בן לאיש וקרתה איתו ברית. תכף נראה איך. וכשהיא חזרה לדוד היא כבר חזרה אליו בגופה, אבל לא בנשמתה. כך זה נראה. והייתה לה ברית עם פלטי. והברית הזאת נותקה בכוח על ידי אבנר, מכוח התנאי עם דוד. והיא כבר לא יכלה, מבחינה נפשית, לא יכלה לחזור אל דוד. מקביל לפסוק, לאמור אין ישלח איש את אשתו והלכה עם איתו והייתה לאיש אחר, הישוב אליה עוד. הנה הדוגמה. הדוגמה המקראית שאי אפשר, אדם לא יכול לחזור אל אשתו אחרי שהייתה אצל מישהו אחר, זוהי הדוגמה כאן של דוד ומיכל. השאלה כמובן, מה קרה? מה קרה? איך קרה? איך קורה כזה דבר? מה שאול? שאול ויתר על דיני אשת איש? שאול ויתר על הלכות בתורה? אני חושב שניתן להעריך ששאול במצב הזה, מול דוד, כשראה בו אויב, בא עוד מיכל ומספרת לו, אחרי שמיכל הבריחה אותו, אז נלך שוב לשמואל א', קראנו שם איך מיכל מצילה את דוד בפרק י"ט. קראנו פרק י"ט פסוק י"ב בשמואל א'. ותורד את מיכל, מיכל את דוד ביד החלון, וילך ויברח וימלט. ותיקח מיכל את התרפים, ותשם אל המיטה, ואת גביר העזים מסמם הרעשותה, ותכס בבגד, וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, ותאמר חולהו. וישלח שאול את המלאכים לראות את דוד לאמור, עלו אותו במיטה אליי לעמיתו, ויבואו המלאכים, והנה הטרפים אל המיטה וכביר העזים מרעשותיו. ויאמר שאול אל מיכל, למה ככה רימיתיני ששלחי אותי אויבי וימלט? ותאמר מיכל, מיכל שאול, הוא אמר אליי, שלחיני, למה עמיתך? כאן ההבדל הגדול בין מיכל ליונתן. כשיונתן מסר את נפשו על דוד, הוא מסר את נפשו עד ששאול הטיל עליו את החנית. מיכל פחדה. ואז כשהיא פחדה מאביה, היא אמרה, תשמע, לא הייתה לי ברירה, הוא רצה להרוג אותי. מה עשה שאול? בדיוק את מה שאני הייתי עושה. בת שלי הייתה מספרת לי שבעלה רצה להרוג אותה. אני הייתי מנתק את הקשר, והיא יתרה מזו. הייתי אומר, זה מקח טעות, אני אפילו לא צריך גט. מה, אני התכוונתי להזית את הבת שלי לאיזה גנגסטר? כל העניין הזה הוא מקח טעות ולא יותר, הרי מקח טעות אפשר להגיד אפילו על דברים הרבה יותר קטנים. אדם לקח אישה ומתברר, אני יודע, לא יודע מה, יש לה איזה פוליפיים קצת פוזלת, אז הוא יכול להגיד, זה היה מקח טעות, אם הוא לא יכול היה לבדוק את זה קודם. נשאל בעל גם, יכולה להגיד מכך טעות על כל דבר קטן. אז על דבר כזה שהוא גנגסטר שרוצה לרצוח את אשתו. בא שאול מנתק אותה, מסיא אותה לפלטי בן לאיש. משם אנחנו מגיעים לכל מה שקרה. ולמה שדיברנו בהתחלה על החלום הגדול שתהיה מלכות משותפת מבית שאול ומבית דוד, מדוד ומיכל והבנים שלהם שהם הנכדים של שאול. כל העניין הזה ניתק. ואשמת שאול זה גם אשמת מיכל. דוד יום אחד יגיד אל יונתן, שר לי עליך אחי יונתן, נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים. והוא ירמוס שם וגם על פי חזר למיכל. שמיכל בעצם הלכה והסגירה אותו, לא בדיוק הסגירה אותו, אבל היא שינה עליו. וזה לא היה נכון, הוא לא יהיה מלא. כי לא היה לה נעים משאול. יונתן היה מוכן ללכת על דוד עד הסוף. נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים. אנחנו אוהבים לסיים דברים בצורה אופטימית יותר. ונעלה אפשרות, נשמע די הזויה וכנראה שהיא גם כזאת, אבל אולי, 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 אנחנו צודקים, וננסה לראות איך אולי, 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 גם המעגל הזה נסגר לטובה. אני אומר את הדברים כי ניחוש, אתם לא תקבלו אותו, אבל תדעו שיש פה איזה מישהו שניחש אולי כזה דבר. נפתח בשוב שמואל ב' מרד אבשלום. מרד אבשלום, דוד שולח מרגלים. פרק, שאלה טובה. פרק, פרק, פרק. ובכן, זה אמור להיות תת זין, אם אני לא טועה. נדלי. לא, י' ז', פרק י' ז'. יש לי דרך הרמקול הזה להסתכל, אני מצליח איפשהו. ובכן, דוד שולח שני מרגלים כדי לדעת מה אבשלום מתכנן לעשות לו. שני המרגלים האלה זה אחימץ ויונתן בן אביתר, יונתן אחר, לא יונתן שלנו. ושם הם באים לדווח את המודיעין לדוד כדי שהוא יציל את עצמו מאבשלום. פרק י' ז', פסוק י' ז', י' ז', י' ז'. ויונתן ואחימץ עומדים בעין רוגל, והלכה השפחה והגידה להם, הם ילכו והגידו למלך דוד, כי לא יוכלו להיראו לבוא העירה. וירא אותם נער ויגד לאבשלום, וילכו שניהם מהרה ויבואו את בית איש בבחורים. כן, מזכיר לכם שגם פלטי בן לייש הלך שם עד בחורים, ולא באר בחצרו וירדו שם. ותיקח האישה ותפרוס את המסך על פני הבאר ותשטח עליו הריפות ולא נודע דבר. ויבואו עבדי שלום אל האישה הביתה ויאמרו היה אחימץ ויונתן ותאמר להם האישה עברו מיכל המים ויבקשו ולא מצאו וישוב מירושלים. אישה בבחורים במקומו של פלטי בן לייש ממלטת שני אנשים דומה מאוד לרחב כמו שהמילוט הראשון היה דומה לרחב כשמילתה אותו בעד החלון. כתוב שם במקום מיכל כתוב מיכל. היא מידה להסיק מסקנות עניינים. כן? מי בדיוק האישה שניסתה להציל את שליחיו של דוד? אולי. אני מעלה את זה כאפשרות. יש יותר מדי קווי דמיון, נעזוב את זה, ונעבור לעיקר עיסוקנו, והוא יונתן. מהי אהבת יונתן? אנחנו מוצאים שני פסוקים, שני מקורות סותרים. לכאורה. שאול ויונתן. הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרד, שאול ויונתן, ודברי חז"ל, איזוהי אהבה שאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויונתן. שתי אהבות לא פשוטות. וכאן, בגלל הזמן הקצר שנותר לנו, אני אתחיל כבר מהמסקנה, מהבעיה המרכזית של יונתן, שהוא כל הזמן קרוע בין שתי האהבות האלה, הוא מנסה לגשר בין שתיהן. יונתן כל הזמן עושה את נפשו, על דבר אחד. איך לחבר בין שאול לדוד? לעניות הבנתי, פשט המקרא, מקודם דיברתי על המדרש, נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים, שנאמר, צר לי עליך, אחי יונתן, נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים, הכוונה בעיקר לנשים שתתוארנה עכשיו, פרק י"ח בשמואל א', זה מיד אחרי מלחמת דוד וגוליית, פרק י"ח פסוק ו'. פרק י"ח פסוק ו'. שמואל א', ויהי בבואם, שוב דוד מהכות את הפלישתי, ותצאנה הנשים מכל ערי ישראל לשיר והמחולות לקראת שאול, המלך בתופים בשמחה ובשלישים. ותעננה הנשים המשחקות ותאמרנה, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. ואיחר לשאול מאוד, וירא בעיניו הדבר הזה, ביום נתנו לדוד רבבות, ולי נתנו אלפים, ועוד לא החמלוכה, והיא שאול עוין את דוד מהיום ההוא. הנשים היכה שאול באלפיו, אבל דוד ברבבותיו, זה וו הניגוד, הם בשבח ששיבחו את דוד, גרמו לשנאה בין שאול לדוד. גרמו לשנאה ולקנאה. מאז שאול עוין את דוד. לעומת זאת יונתן, בואו ניגר פסוקים שאנחנו מכירים, אבל זוהי כמובן רק דוגמה אחת, אולי נקרא שתי דוגמאות. נקרא פרק כף, פסוק א', שמואל א', שמואל א'. ויברח דוד מניות ברמה, ויבוא ויאמר לפני יונתן, מה עשיתי מעווני ומחטאתי לפני אביך, כי מבקש את נפשי. ויאמר לו, חלילה לא תמות, הנה לא יעשה אבי דבר גדול, או דבר קטן, לא יגנה את אוזני, ומדוע יסתיר אבי ממני את הדבר הזה, אין זאת. ואז הם נשבעים זה לזה. ונעבור למה שאנחנו מכירים מהפטרת ערב ראש חודש. וכאן אנחנו מוצאים פסוק למד, פרק כף פסוק למד. ויחרף שאול ביונתן, ויאמר לו בן נאהבת המרדות, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי לבושתך או לבוש את ערוות אמך. כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה לא תיכון אתה ומלכותך, ואתה שלח וקח אותו אליי כבן מוות הוא. ויען יונתן את שאול ויאמר אליו למה יומת, מה עשה? ויעתל שאול את החנית עליו להקותו, וידע יונתן כי חליים עם אביו להעמיד את דוד. ויקום יונתן ממשולחן בוחור יאף. ולא אכל ביום החודש השני לחם כי נעצה ודוד כי יחלמו אביו. ההבדל בין יונתן לבין מיכל מאוד מאוד בולט כאן. יונתן כל הזמן מנסה לגשר בין שניהם. יום אחד הוא יגיד, כשהוא יבוא אל דוד, נפתח רגע בפרק כף ג', פסוק ט' ז', ויקום יונתן בן שאול וילך לדוד חורשה ויחזק ידו באלוהים ויאמר אליו אל תירא כי לא תמצא אחי עד שאול אבי ואתה תמלוך על ישראל ואנוכי יהיה לך למשנה וגם שאול אבי יודע כן ויחרתו ברית שניהם. יונתן אוהב את שניהם, הוא אוהב את שאול, זה די ברור, שניהם ניהלו את המלחמה הראשונה עם פלישתים, מדובר כמובן על אב ובן, היו ביניהם לא מעט מתיחויות. כשיונתן היכה את נציב פלישתים בגבע וגרם לכל המלחמה הגדולה להיערך, הוא עשה את זה בלי רשות של שאול. הוא עשה שם כמה דברים בלי רשות של שאול. שאול אומר, כמות תמות יונתן. אבל שניהם לא רק אב ובנו, שניהם נלחמו יחד את מלחמות ישראל. מה טיב אהבתו של יונתן לדוד? ניתן לראות אותה משני כיוונים. כיוון אחד, זה ברית לוחמים. היה המון דמיון בין צורת הלחימה של יונתן לצורת הלחימה של דוד. שאול נלחם במסות. כשלא היו לו מסות, הוא לא יכול היה להילחם. נגד עמלק הוא שם גייס 210 אלף איש, נגד בני עמון 330 אלף איש, נגד פלישתים, כשלא היה לו מסות, הוא פחד להילחם. יונתן היה הדמות של לוחם גרילה, שראה שמסות זה לא המפתח. הוא הלך יחד עם נערו ואמר, אין מעצור להשם להושיע ברב או במעט. הערים על הפלישתים, חדר אל תוך המחנה, חדר אל תוך המחנה שלהם, הרג 20 איש במכה ראשונה, וכולם התחילו לברוח. דוד פעל בצורה דומה. נגד מסה כמו גוליית, הוא לא יכול היה להילחם. אז הוא בא עם כמה כלי נשק, שניים, החזיק ביד מקל, והחזיק אבנים בחגור. למה צריכים שני כלי נשק? את המקל הוא היה צריך בשביל כאילו. הוא בא אליו במקלות ואומר לו, שם גוליית, הכלב אני כי אתה בא אליי במקלות. הוא בא כאילו עם מקל להילחם עם גוליית. אז גוליית ניגש אליו כמו שניגשים למישהו שבא עם מקל. וגוליית לא שם לב שמה יש לו עוד? אבן וכלה. ואז כשגוליית התרכז במקל, הוא הפעיל נגדו את האבן ואת הגלה. אגב, צורה דומה של לחימה קיימת היום בלחימת טרור גם בצד. כן? מתרגלים כזה דבר. אקדח ונשק וכדומה, ואתה בא עם זה ויורה בזה וכולי. יש צורת לחימה כזאת. אבל היכולת להערים, להיות החלש, שנלחם נגד החזק, להצליח, לפעול כמו שהוא פועל אחר כך, עם כמה גיבורים קטנים שלא פועל נגד הפלישתים, 100 עולות פלישתים, 200 עולות פלישתים, וכל הדברים האלה. צורת הלחימה שלהם הייתה די דומה. כתוב ברית ביניהם. יונתן נותן את המדים שלו ואת הנשק שלו לדוד. אבל אני חושב שזה לא הדבר העיקרי. אני חושב שהדבר העיקרי, בברית האהבה ביניהם, הייתי מסביר את זה, יש לנו כאלה דברים גם במקרא ובחז"ל, אבל אני מעדיף להביא מאגנון. יש לו כמה רומנים מעניינים, כמו סיפור פשוט, מדמיימיה, והיה יעקב למישור. מתאר בכל המקרים האלה, אני לא יודע למה זה היה המוטיב המרכזי אצלו, אהבה מוחמצת אצל אגנון. ותמיד מה קורה באהבה המוחמצת אצלו? עוברת לדור הבא. עוברת לילדים, והופכת להיות משהו, איזה מין רומן בין הילדים וכדומה. חזון הגדול של שמואל היה, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך, אבל דוד ייכנס הביתה אל שאול. כתוב, קראנו מקודם את הפסוקים, כמה שאול אהב אותו. שוב יקרא את הפסוק הכל כך יפה הזה, אבל הוא לא היחיד. בפרק ט"ז, ויבוא דוד אל שאול, ויעמוד לפניו, ויאהבהו מאוד, ויהיה לו נושא כלים. הוא אומר לו, אתה זה בני דוד, ויש עוד מקרה שזה כתוב. ואז, מיכל תהיה המלכה, יונתן יהיה משנה למלך. מלכות תמשיך כמעט לגמרי מבית שאול דרך דוד. שמואל מאוד אהב את שאול. הוא מאוד רצה אותו כמלך. שרוח השם שרה מעם שאול, אתם תראו שרוח השם שרה גם מעם שמואל, הוא הפסיק להיות דוד. הם היו בגורל משותף, הוא כל כך רצה ששאול יצליח. שאול בבחירתו החופשית. החליט לאסוף את אהבתו מדוד ולשנוא אותו. כל האהבה הזאת למי עברה? ליונתן. ויונתן הוא זה שהופך להיות האוהב את דוד, והוא זה שהופך להיות בעל הברית שלו, והוא זה שהופך להיות זה שיהיה יחד איתו. יונתן לא ותר על אהבתו לשאול. ואנחנו נראה שיש לזה מחירים קשים. מחירים קשים עוד. ויש רגע אחד של קריאה בין שתי האהבות האלה, רגע בלתי אפשרי, שאולי הוא שורש האסון של ספר שמואל. נחזור לפרק אף, מה שמוכר לנו כהפטרת שבת ערב ראש חודש. קראנו מקודם את הפסוקים על שאול שמטיל את החנית על יונתן, ואז יונתן עובר לאותת לדוד שהוא חייב לברוח, ובסוף הסיפור הזה כתוב פרק כ' פסוק מ', שמואל א', למי שעוד לא שאל. ויתן יונתן את כליו אל הנער אשר לו, ויאמר לו, לך הווה העיר. הנער בא. ודוד קם מאצל הנגב, ויפול לאפיו ארצה, וישתחו שלוש פעמים, וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו, עד דוד הגדיל. ויאמר יונתן לדוד, לך לשלום, שנשבענו שנינו אנחנו בשם אדוני לאמור, אדוני יהיה ביני ובינך ובין זרי ובין זרעך עד עולם. מה פירוש עד דוד הגדיל? ולמה זה בכלל חשוב? שניים בחו איש על רעהו ונשקו איש את רעהו, עד דוד הגדיל. מי משניהם נתן נשיקה גדולה יותר, דוד או יונתן? מה אתם אומרים? אני אומר שזה לא חשוב. מה באמת? נתחיל עכשיו לדון מי נתן נשיקה גדולה יותר. למה בויבקו איש את רעהו חשוב למקרא להדגיש עד דוד הגדיל? אני חושב שזה עולה מתוך כל ההמשך. דוד מגיע משל לנוב עיר הכהנים. אני אקרא אולי מדרש אחד שנאמר. אני קורא בגמרא בסנהדרין, ק"ד עמוד א', לא נתתי לכם מקורות כיוון שיש לי מעט מאוד. ואמר רב יהודה אמר רב, אלמלא הלוואו יונתן לדוד שתי כיכרות לחם, לא נחלקה מלכות בית דוד ולא נהרגה נוב עיר הכהנים ולא נטרד דואג עיר, לא נטרד דואג האדומי ולא נהרג שאול ושלושת בניו. הכל מתחיל מיונתן שלא הלווה את דוד שתי כיכרות לחם. צריך להבין את מה שקרה שם. דוד התחבא בשדה. הייתה צריכה להיות סעודת ראש חודש. סעודת ראש חודש הייתה סעודה מלכותית אצל המלך. אנשים ידעו שם לחשב חודש, וידעו מתי ירח צריך להתגלות, ומדבריהם מחר חודש, משמע, שראש חודש היה צריך להיות יום אחד. כלומר, ביום ה-30, הירח היה אמור להתגלות, יבואו עדים, והכל יהיה בסדר. ודוד מתחבא. ומה קרה? משהו ששניהם לא תכננו, מה קרה? אולי היה יום מעונן, והיה יום החודש השני. אז לא יכלו לדעת מתי. זה לא כמו אצלנו שיש לוח. אז היה על פי עדויות, והוא היה צריך להתחבא שם עוד יום נוסף. הוא היה שם כמעט 3 ימים בלי אוכל. וזה הביא את העובדה ששאול חשד. הם קיוו שראש חודש יהיה יום אחד, ואז כמו ששאול אמר, בסדר, הלך יום אחד. אני יודע, אולי הוא תמה, בלתי טהור, כי לא טהור. הם לא הביאו בחשבון שראש החודש יהיה יומיים. דוד, אנחנו מסתכלים ורואים את הלבנה מתגלה, ואנחנו אומרים, דוד מלך ישראל חי וקיים. ואנחנו אומרים, וביקשו את השם אליהם ואת דוד מלכם. ותסתכלו שם על הלילה ההוא, ותראו איך הלבנה לא התגלתה, והנה עוד דוד, עוד מעט דוד, הולך לקראת המוות. עם מרעב, ואם ייקח ששאול עכשיו חושד בו. ועכשיו הוא צריך לברוח לחלוטין, וצריך להיות מנודה מעם ישראל רק בגלל דבר אחד. שהלבנה לא התגלתה. והנה הלבנה מתגלה, ואנחנו אומרים, יש סיכוי לדוד. ודוד עוזב, ודוד עובר לנוב עיר הכהנים. ומה הוא אוכל שם? מה הוא אוכל שם? את לחם הפנים. הגמרא מתחבטת בזה, ובאחד משני תירוצים היא אומרת. הוא היה כבר ירוק מרוב רעב, לא הייתה ברירה, זה מה שהיה שם. הוא אכל את זה. מי יחשוב בכלל לאכול את לחם הפנים? שם כתוב לחם פנים המוסרים מאת השם, זה רק לכהנים מותר לאכול את זה. ובמיטה בידי שמיים לא הייתה ברירה, הוא נתן לו לאכול את זה. אלמלא הלווה הוא שני כיכרות לחם, למה לא הלווה לו שני כיכרות לחם? אני מעריך ששני כיכרות הלחם האלה מביאים סיפור עמוק יותר, עצוב יותר. דוד ציפה שיונתן ילך יחד איתו. כל העסק היה משתנה לגמרי. שיונתן ילך יחד איתו. אז אי אפשר היה להגיד שהוא בורח מבית המלכות, אז אי אפשר היה להגדיר אותו כבוגד, אז אי אפשר היה להגדיר אותו כמי שניסה או שרצה להרוג את מיכל, אז הוא לא יהיה מנודה בעיני העם. אם יונתן הולך יחד איתו, זה נותן לו את הלגיטימיות שהוא חלק מבית המלוכה. יונתן לא הלך איתו. למה הוא לא הלך איתו? לא בגלל שהוא לא אהב אותו. הוא חזר לשאול. הוא אמר, ברגעים האלה אני צריך להיות יחד עם אבא שלי, עם שאול. הוא היה קרוע כל הזמן משתי האהבות האלה. דוד עושה פה צעדי ייאוש לא יאומנו. הוא בורח לארץ פלישתים ונותן את חרב גוליית הפלישתי לאחיש מלך גת. זה צעדים שעושה רק אדם מיואש מעין כמותו שנמצא בסוף מלחמת ההישרדות שלו. ותראו מה קרה בגלל זה. נהרגה נוב עיר הכהנים. אילו יונתן היה הולך יחד איתו, הוא לא היה עושה את זה. יונתן בא, מפייס אותו, נשאר עם שאול, עד יום מותו. שניהם מתים יחד על חרבם, זה על חרבו וזה על קשתו, במלחמה שהייתה בגלבוע. אבל לסיפור הזה יש המשך. המשך שעל פניו נראה מוזר מאוד מחמת עצמו. ושוב נעבור לשמואל ב', אמרתי מקודם שאני אהיה רק בשמואל א', אני יותר בשמואל ב' מאשר בשמואל א', ובריחת דוד מאבשלום, הוא בסופו של דבר מה קורה שם בבריחה ההיא. פרק תזיין. אני גנוב מכם עוד 2-3 דקות על חשבון הרמקול. פרק תזיין בשמואל ב'. ודוד עבר מעט מהראש, והנה ציווה הנער מפיבושת לקראתו, וצמד חמורים חבושים ועליהם 200 לחם ומאה צימוקים ומאה קיץ ונבל יין. ויאמר המלך ציווה מה אל אלך, ויאמר ציווה החמורים לבית המלך לרכוב, והלחם והקיץ לאכול, והנערים והיין לשתות, ויעף במדבר. ויאמר המלך ויהיה בן אדונך, מפיבושת בן יהונתן. ויאמר ציווה אל המלך, הנה יושב בירושלים, כי אמר היום ישיבו לבית ישראל את ממלכות אבי. ויאמר המלך לציווה, הנה לך כל אשר לי מפיבושת. ויאמר ציווה, השתחוויתי, ימצא חן בעיני אדוני המלך. לא נקרא. המשך הסיפור הזה עצוב מאוד. דוד ומפיבושת לא מתפייסים. דוד איננו מאמין למפיבושת שהוא לא יכול היה לבוא. ודוד אחרי שרצה לגמול חסד עם יונתן, והוא מרומם מאוד את מפיבושת, כאן העסק נופל. דוד היה בבריחה מאת המלך. מאת איזה מלך? אבשלום. אני מדבר כאן על אבשלום. מי הוא ציפה שיבוא איתו? מפיבושת. כמו שהוא ציפה שם שמי יבוא איתו? יונתן, שבא ציווה ומלשין על מפיבושת, זאת אותה מלשינות של שקר. מלשינות של שקר. ואמר, הוא רוצה לחזור, להחזיר אליו את המלוכה, והוא בברית עם אבשלום נגדך. דוד לא יכול היה שלא להיזכר במה שקרה עם יונתן, כשהוא רצה שיונתן יבוא איתו, ויונתן חזר לשאול. הסיפור על מפיבושת היה שקר. על יונתן אי אפשר לבוא בטענות. יונתן אהב מאוד את דוד. הוא אהב מאוד גם את אביו שאול. הרבה יותר מאהבת בן את אביו. הם היו כאמור לוחמים יחד. הם שניהם נפלו יחד באותה מלחמה. שאול ויונתן הנאהבים והנעימים בחייהם, ומותם לא נפרדו. הסיפור העצוב הזה, ששלושת האישים האלה, ופה אני ממש מסיים, מסתיים לנו בנקודה אחת, שאולי יש בה חצי נחמה. רבע נחמה, משהו מעין המצבה, שמי שהיה אתמול בשיעור שדיברנו עליו, ובפרק כף א' בשמואל ב'. פרק כף א', פסוק י' ב' בשמואל ב'. וילך דוד ויקח את עצמות שאול, ואת עצמות יהונתן בנו, מאת בעלי יבש גלעד, אשר גנבו אותם מרחוב בית שאן. רחוב בית שאן, כלומר בית שאן ורחוב, שני מקומות שנמצאים היום זה ליד זה. מרחוב בית שאן אשר תלאום שם הפלישתים, אשר תלאום שם הפלישתים, ביום הכות פלישתים את שאול בגלבוע. ויעל משם את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו, ויעזפו את עצמות המוקעים, ויקברו את עצמות שאול ויונתן בנו, בארץ בנימין, בצלע, בקבר קיש אביב, ויעשו כל אשר ציווה המלך, ויעתר אלוהים לארץ אחריכם. כאן החיבור. עצמות שאול ועצמות יונתן. גורלם המשותף הנורא על חומת בית שאן. גורלם המשותף תחת האש של ביבש. וסופו של דבר כשהעצמות חוזרות אל נחלת אבותיהם. כשמי שמחזיר אותם זה דוד. כאן אנחנו חוזרים, אולי, במידה זו או אחרת, לחידוש הברית. מסוג מה שאמרה רות, באשר תמות ימות ושם יקבר, שזו היא גם דרך של ברית. וכאשר יונתן, שאול, חוזרים אל מקומם יחד, וכאשר מי ששם אותם יחד וקבר אותם יחד, הלא הוא דוד, נסיים כאן.